שלום חברות וחברים וברוכים הבאים למיפלטרי, מיזם משחקי הקופסה של ישראל. אני דימה גוכשטט והיום מצטרפים אליי אבי מרק ואופר כהן כדי לחגוג את המשחקים הראשונים שלהם שיצאו לאור בישראל. שלום חברים, מה שלומכם?
תודה גמור.
יופי. איזה כיף שהצטרפתם אלינו, אני חושב שזה רגע מאוד מרגש. גם עבורי, שזה לראיין יוצרים בפעם הראשונה שככה המשחק יצא, ולכם זה עוד יותר מרגש, כי אתם הפכתם הפעם באמת ל-published authors, כאילו, ממש פרסמתם את המשחק שלכם והוא יצא לאור, זה מדהים, מת להיות בנעליים שלכם, מה שנקרא. מצטרפים אלינו היום באמת שני יוצרים, יוצרי משחקים בחיתולים, המשחק הראשון של אופר, ושני המשחקים הראשונים של אבי, אך ורק יצאו בישראל לשוק. אנחנו עוד מעט נדבר עליהם ונגלה עליהם קצת יותר, אבל בואו נכיר קודם כל את אופר ואבי. אז אופר הוא פסיכולוג חינוכי מחיפה, הוא נמצא בתחום המשחקים כבר מעל 20 שנה, והמשחקים האהובים עליו בגדול למשחקי יורו, אבל הוא אוהב גם משחקים אחרים, כמו שהוא סיפר לי. וממש עכשיו יצא שבע מיהו, זה המשחק הראשון שלך, איזה התרגשות, אה?
לגמרי, לגמרי, לגמרי שוט, וממש נחמד גם לקבל כל הפידבקים החיוביים, באמת כיף.
איזה כיף, איזה כיף שהצטרפת אלינו. ואבי הוא אבא לשלושה ילדים, הוא תמיד אהב משחקים, אבל תכלס עם הילדים, הבן הבכור שלך נכנסת חזק לתחום המשחקים, והתחלת להמציא משחקים. סיפרת לי ככה על משחק מיוחד עם קלפים שהמצאת, אולי תספר לנו גם עליו בהמשך, אבל אני רוצה יותר היום לדבר על המשחקים הראשונים שלך שיצאו לאור, תרופת סבתא ואתגר החלל. מדהים, מדהים, מדהים. איך ההרגשה?
עדיין בשוק, תאמת. עוד לא הקלתי את זה.
איזה...
הולך לחנויות בשביל להצטלם כשזה מצא בחנויות.
איזה כיף.
זה המצב.
וואו, וואו, זה הרגשה ממש כיפית. כמו שהבנתם, היום הפרק שלנו הולך לדבר על, בין השאר, איך זה מרגיש להיות יוצר משחקים שיצא לאור, מה שנקרא. ומעבר לזה, אנחנו הולכים גם לדבר על השראה, מאיפה קיבלתם את ההשראה, אנחנו הולכים לדבר על המשחקים עצמם, ועל עוד כל מיני נושאים, מה שנקרא, מסביב. אז, חברים, אתם מוכנים להתחיל?
רוטין.
נהדר, נהדר. אז נתחיל מהשאלה הבסיסית ביותר, והשאלה הבסיסית ביותר, עד לפני מה? שבוע? הייתם, מה שנקרא, יוצרים עם רעיון. לפני שבוע הפכתם להיות יוצרים עם משחק בשוק. איך זה מרגיש?
זה מאוד מאוד כיף. אני קצת במין התלבטות כזאת, כי מצד אחד בא לך לרוץ ולספר לכולם כל הזמן, מצד שני זה קצת מרגיש ילדותי ולא צנוע, אבל אז הולכים באיזשהו איזון מסוים בין שני הדברים האלה. בעבודה שלי אני גם פסיכולוג חינוכי, אז יוצא לי לשחק הרבה עם ילדים, אז חלק גדול מהפלייטסטינג עשיתי עם כל מיני ילדים בכל מיני מקומות, בכל מיני, בבית ספר ובכל מיני מקומות כאלה, וזה נורא נורא נחמד שיש לך סוף סוף איזשהו עותק אמיתי שאתה יכול להראות לאנשים,
וכאילו,
ממש ממש כיף.
מגניב. מה איתך, אבי?
לגמרי מסכים עם אופר, אני גם הולך בין הטיפות של לצרוח את זה מגגות של בניינים, לשמור קצת על איפור, אבל זה התרגשות עצומה, חייב להודות.
מגניב. עכשיו, אני רק רוצה להוסיף ששלושת המשחקים האלה יצאו בעצם לאור על ידי חברת דיאמן, שהם אלה שהפיקו וככה הוציאו לאור את המשחק בניצוחו של אימרי, אימרי אלפרט שעובד שם, והוא גם מתארח אצלנו בתוכנית הזום, וגם חבר טוב. אני ואימרי כבר מכירים הרבה זמן, והוא באמת בחור נהדר, והוא תמיד אוהב לעזור ליוצרים ישראלים. זה אחד הדברים שהוא הכי אוהב לעשות. אנחנו גם נדבר על ככה, על התהליך עוד מעט, אבל לפי מה שהבנתי, זאת אומרת, זה לא המשחק הראשון שהמצאתם בפועל. היו עוד משחקים אחרים שהמצאתם במהלך השנים. האם זו הייתה החלטה שלכם להוציא לאור דווקא את המשחקים האלה, או של אימרי ודיאמנט? כאילו, איך זה קרה בפועל?
במקרה שלי, המשחק עצמו, עשיתי אותו לפני משהו כמו 10 שנים.
וואו.
כן, ממש במקרה. איכשהו הגעתי לאימרי דרך מכרה משותפת שלנו, אלה שקד. סתם יצא לי איכשהו לשלוח לו את החוקים, והוא באמת נורא נורא התלהב. וזהו, והוא התחיל לקדם את זה. אני לא חושב שזה היה קורה, זה אפילו לא העניין שלא חושב, אני די בטוח שזה לא היה קורה אם הוא לא היה דוחף את זה, גם דרך דיאמנט. אז פה באמת גם המקום להגיד לו תודה. יש לי עוד כל מיני רעיונות, אבל הם עוד בשלבים שונים של פיתוח, וזה כנראה היה באמת יחסית בשל כדי לצאת החוצה.
מגניב. אני זוכר, האמת ששיחקתי בו איתך, נפגשנו לפני איזה חצי שנה יותר, אני חושב ששיחקנו ביחד.
לפני הקורונה, כן.
כן, ואז עוד, זה אפילו עוד לא היה בתכנון לצאת לאור, אני זוכר, ואיזה יופי שדברים מתגלגלים ככה. ומה אצלך, אבי?
אצלי אני בעיקר, יש לי המון המון משחקים שאני מייצר לשחק עם הבן שלי, הגדול בן השש, וזה בעיקר חוויה, מה ישמח אותו, וגם שם מגיעים הרעיונות של מה אתה רוצה שיהיה המשחק, ובוא נבנה את החלקים, ובאמת הגעתי לדיאמנט במקרה, כי אשתי אמרה, תקשיב, זה מתחיל לתפוס פה קצת נתח מהבית, בוא תראה את זה לאנשים, אולי זה יצליח. ואמרתי, מה יכול להיות? ובאמת שדיאמנד אהבו, הראיתי להם 30 משחקים בערך.
וואו.
ומאוד אהבו, כן. מאוד אהבו שניים מהם. והם אמרו שאלה מאוד מוצלחים, ובאמת אימרי, כמו שאמרת, יש לו עין טובה, כנראה.
כן.
והוא עשה כמה שינויים איכותיים, והפך אותם לאפילו יותר טובים.
מגניב.
וכן, שם
היסטוריה כבר. אני אישית זוכר ששיחקנו ביחד, עשינו פלייטסטינג בזמן הבידוד לדעתי, אימרי העלה אותי דרך הטייבלטופ סימולטור, שאז עוד לא הבנתי על מה מדובר, עשינו את המשחק של אתגר החלל.
נכון.
עוד לא הבנתי כל כך על מה מדובר, זה היה צ'יפים שהולכים עליהם, ואז אמרתם לי, לא, זה יהיה הולך להיות חלל, וזה הולך להיראות ככה. ועוד לא יצא לי לשחק במשחק המוכן, אני מאוד מחכה לזה, או ככה בדרך אלינו. את תרופת סבתא אני עדיין לא מכיר, אבל אימרי סיפר לי עליו דווקא הרבה מאוד דברים. וזה הרגע האמת לדעתי שתספרו קצת על המשחקים שלכם. והייתי גם רוצה לשמוע למה דווקא התמה הזאת זה מה שבחרתם, כאילו למה דווקא זה חלל, למה זה לא, אני, משהו אחר לדוגמה.
במקרה שלי שוב, המקור השראה זה הבן שלי, והוא כל פעם בא ועושה, אבא תמציא משחק על, ומשם אני לוקח את זה. אז הוא אמר, אני רוצה משחק על חלליות. אמרתי לו, בסדר, בוא נתחיל אז בלייצר את החלליות, וממש מפלסטלינה יצרנו חלליות, ופינו אותם בתנור, וזה היה החיילים. ועכשיו כאילו, יופי, אז עכשיו שיש את החיילים, תמציא את המשחק, והלך לישון. וזהו, זה, משם זה התחיל. ותרופת סבתא זה התחיל בכלל, הוא רצה משהו על קוסמים ושיקועים, ויש לי פה את המשחק כאילו איך זה היה בהתחלה, שזה היה ממש על קוסמים ושיקועים, ועל חתולים וכל מיני כאלה קלפים של כאילו איך, על מה השיקוי שתעשה, ושוב, נזכרנו את אימרי, זה אומר, עזוב, שיקועים לא תופס בארץ, צריך משהו יותר קליל, אז זה היה רעיון שלו להפוך את זה למשהו שגם חולים אחר, שזה משום מה חשוב להם.
משום מה?
כן. אז זהו, משם זה בא.
איזה יופי, מגניב. תוכל לספר קצת על המשחקים עצמם, איך הם הולכים, מה עושים בהם?
כן, אז תרופת סבתא זה משחק קלפים בלי קוביות, שהקלפים הם גם הקוביות בעצם. אתה מרים איזשהו קלף, ועל הקלף רשום כמה אתה הולך, וזה מה שאתה הולך באותו תור, יש לוח של 6 של 6, אתה מטייל כל הזמן מסביב ללוח, ואתה אוסף חלקים לתרופת סבתא שלך, אתה אוסף לילה בנדר, ואתה אוסף כל פעם איזה משהו אחר, כוס מים וכולי, אתה צריך ליצור את התרופה שאוספת איזושהי תרופה שאתה צריך לייצר, כאילו כולנו נלחמים על אותם מרכיבים בלוח מצומצם שכל הזמן מתחלף, זה מאוד מעניין לראות איך אנשים חושבים על מה המהלך הבא שיוביל אותם למהלך הבא שיוביל אותם לשם, ובינתיים מישהו גנב לך את החלק שרצית, ואתגר החלל, זה התחרות בין 2-4 חלליות, מטיילות מכדור הארץ לחללית, ויש בחללית רק מקום אחד. ובדרך אוספים אסטרואידים עם רכוש עליהם, סוגים שונים של משאבים, ואם אתה רואה שמישהו הולך לתפוס את המקום בחללית, אז כדאי שתחזור לכדור הארץ לפני שיגמר לך הדלק, ולא כולם מצליחים לחזור. זה שלושה סיבובים כאלה שעושים, כשכל פעם אתה מגדיל את הדלק שלך, את התנועה שלך בחלל.
בהחלט נשמע מעניין, בקרוב סרטונים בערוץ גם, רק ככה. אפשר כבר להגיד את זה באופן פתוח. אושר, בוא תספר לנו קצת על שבע מיהו.
אני קצת אמשיך האמת, את מה שאבי אומר, אני מאמין גדול שבתוך תהליכים יצירתיים, כשאתה תקוע, או בכלל, כשאתה רוצה קצת להתקדם, אז בקטע קצת לא אינטואיטיבי, הרבה פעמים מה שאתה רוצה לעשות, זה דווקא לצמצם את עצמך. זאת אומרת, אתה רוצה לקחת איזשהו משהו, זה יכול להיות תמה, וזה יכול להיות מכניקה או משהו, ולהגיד, טוב, בוא ננסה לעשות את זה עם זה, ולפעמים דווקא מתוך זה שמשהו פתאום מצטמצם, משהו ביצירתיות עולה. בגדול שבע ימיהו התחיל לפני משהו כמו 10 שנים, עבדתי באיזושהי תחנה פסיכולוגית, ונורא רציתי לעשות איזשהו מתנת פרידה, ולא כל כך בדיוק היה לי איזשהו רעיון, אבל אמרתי, טוב, אני אנסה לקחת כמה נקודות, ואולי מתוך זה ייתן לי רעיונות, אז מספר הרחוב היה 7, והיו שם המון המון חתולים, אז אמרתי, טוב, זאת התאמה, התאמה זה חתולים, זה צריך להיות משהו שקשור 7. ואז התחלתי לשחק עם כל מיני מכניקות, ומה שמאוד אהבתי, היה איזושהי מכניקה, אני אראה פה את זה על הקלף, של קלפים שיהיה אפשר בעצם להפוך אותם, ובעצם הכיווניות של הקלף מייצרת איזושהי משמעות. המרחב או משהו כזה, וכשקצת שיחקתי עם זה, עלה רעיון באמת לעשות קלפים עם איזשהו משמעות, שקלף אחד מתחבר לקלף אחר, אני אתן לכם משל דוגמה פה, אתם יכולים לראות שיש פה חתולים, נכון? בשני הצדדים, ולמטה יש חתול שאנחנו קוראים לו במשחק חתול שלם, זאת אומרת, יש התחלה של חתול, וסוף של איזשהו זנב. למעלה אין את זה, החתולים הם לא שלמים, ובגדול זה היה רעיון. הרעיון זה שיש, בהתאם למספר השחקנים, אבל בגדול יש 2 שורות, וכשאנחנו משחקים 2 שחקנים, אז כל אחד בעצם משחק בשורה, וכשזה יותר שחקנים זה איזושהי מכניקה אחרת, אבל יש 2 שורות. אנחנו מנסים להשלים חתולים באחת משתי השורות האלה, כשהרעיון זה שכל פעם אתה מקבל איזשהו קלף חדש, ועל הקלף יש 2 צבעים, נגיד במקרה הזה סגול ותחלת, ואפשר לשים, וזה מצמצם איפה שאפשר להניח אותם, על הלוח, אבל אפשר להניח אותם בשני הכיוונים. ואז בצורה הזאת אפשר להניח אותם או ככה, או ככה, וזה יוצר איזושהי משחקיות כזאת חביבה, שאתה משחק, לשים את זה בצד אחד, לשים את זה בצד שני. משחק די טקטי, הוא לא כל כך אסטרטגי, באמת הרבה פעמים, אני חושב שבמובן הזה הוא באמת מתאים לילדים, כי הרבה פעמים ילדים אוהבים את המשהו היותר מיידי הזה.
מגניב, נהדר. טוב, אז בואו נדבר קצת על הצד הטכני. בעצם כבר התחלתם לספר לנו קצת שדיאמנט ואימרי קצת עזרו לכם, אבל בואו קצת יותר ניכנס לעומק של זה. תוכלו לספר איפה בדיוק הייתה העזרה של אימרי בכל אחד מהמשחקים, איך דיאמנט כן עזרו לזה יותר לקרות, וכמובן, מה למדתם מכל התהליך אולי ככה לעתיד שלכם, של המצאת המשחקים וכו'.
בתקופת סבתא, אם ריבה ואמר לי, התמה שלך לא תעבוד בישראל לפחות, בוא נעשה מחשבה מחדש, ומצאנו הרבה רעיונות, ובסוף הרעיון שלו היה הרעיון באמת הכי טוב למשהו שהיא מחר, זה התרומה הכי גדולה, זה התמה. ובאתגר החלל, המשחק שלי היה עמוס בחוקים, והיה מאוד מסורבל, אני חושב שאתה זוכר, היית אחד מהנסיינים שלנו, וממש ישב איתי ביחד על איך עושים את זה פשוט יותר, קל יותר ומענה יותר, שזה העיקר.
נכון.
ובאמת זה, אני לא חושב שאתה מגיע לשם לבר. אז אם אתה שואל מה למדתי, לעשות הרבה יותר טייטסט, והרבה יותר להיות פיתוח לרעיונות של הנסיעים, כי אנחנו נוטים להיות סגורים ומואבים ברעיונות שלנו.
מגניב. מה איתך, אופר?
אצלי הבעיה שליוותה את המשחק המון המון שנים, זה שהוא בגדול היה די מצומצם לשני שחקנים. הוא נוצר בעצם כמשחק לשניים, כי בעיקר ניסיתי למצוא איזשהו משחק קצת יותר מעניין מחד חתול, שזה מה שיוצא לי לשחק הרבה מאוד פעמים אצלי בקליניקה, לצערי הרב. ואמרתי, טוב, נו, אז נמצא איזשהו משהו קצת יותר טוב, אבל הרעיון היה בעצם לעשות משחק לשניים. ואז, כשחשבתי באמת לצאת איתו החוצה, אז זאת הייתה איזושהי מגבלה, ובאמת ככה דרך הפלייטסטינג עם אימרי, אז עלה הרעיון הזה של לעשות איזושהי הבחנה בין השחקנים השונים, לכל שחקן יש איזשהו סוג של חתול, שזה בעצם מה שקובע, ואז במקום השורות אנחנו בעצם באיזשהו קונפליקט על משהו אחר, וזה באמת עובד מאוד יפה, זה משחק קצת שונה מהשני השחקנים, אבל יש לו את היתרונות שלו, ואני חושב שזה באמת התרומה המשמעותית שגם בסופו של דבר עזרה לו לצאת החוצה, כי משחק של שני שחקנים זה לא בדיוק משהו שקל לשווק אותו היום.
נכון.
בטח שלא לפחות משחקי ילדים, אולי דברים קצת למבוגרים וכאלה, קצת אחרת. אז זה אחד, והדבר השני זה שזה מאוד חסך לי את כל ההתעסקות עם הניירת והמון המון דברים שהוא קצת ככה זרק על כל מיני משלוחים מיסים ודברים כאלה, וזה באמת הדבר האחרון שמעניין אותי להתעסק איתו. אני שמח מאוד ש... השארתי רק בצד היצירתי, ואני כנראה אמשיך להישאר רק בצד היצירתי, כי אין לי שום רצון לעשות דברים אחרים בתחום הזה של משחקים. אז באמת, ככה, יש שיתוף פעולה מאוד מוצלח במובן הזה.
איזה יופי. ממש מגניב.
אני יכול רק להוסיף משהו אחד. שבמקרה, אני רכשתי את השבע מיאר שלי, ובשני שחקנים זה עובד פשוט מעולה. עוד לא יצא לי לשחק יותר, אבל הקונספט ממש מגניב.
מגניב. תודה רבה.
באמת, זה... אחלה
מסתם. תודה רבה.
בן שלי יותר נהנה. הוא נהנה הרבה יותר ממני שזה.
איזה יופי.
אז אחרי שקצת דיברנו באמת על הצד הטכני, מה הלאה? לאן הלאה? מה אתם חושבים לעשות עם זה? איך אתם חושבים להתקדם עם זה? אולי להוציא עוד משחקים, להמציא עוד משחקים? כבר אמרת שיש לך כמה משחקים במגירה, אופר, אבל כאילו... בפועל, מה קורה הלאה?
יש לי כל מיני דברים במגירה. האמת היא שהקורונה הייתה אחד מהשלבים היותר יצירתיים, כי אתה בגדול אתה תקוע בבית. קטן שלי הוא בן 5 והוא... מת על משחקים, צערי הגדולה לא ממש נכנסה לזה, אבל הקטן פשוט מת על זה, ואנחנו כל היום שיחקנו. ואז באמת עלו המון המון רעיונות, זה גם היה סביב ה... זאת אומרת, אז כבר ידעתי ששבע מאה עומד לצאת וזה. אני אוהב לעשות כל מיני דברים יצירתיים, אז לפעמים עובר מלעשות משחק, ללעשות ספר, ללעשות כל מיני דברים אחרים. זה השלב באמת מאוד סביב המשחקים. לא רוצה ככה להגיד יותר מדי מה יש, כי זה באמת בשלבים די ראשוניים, אבל אני בדרך כלל מתחיל לשחק עם כל מיני מכניקות. באמת עכשיו נפגשתי עם אמרי לפני איזה כמה ימים סביב החלוקה של שבע מאה, ובאמת היו כל מיני רעיונות, אבל... אני עוד לא יודע להגיד. אני חושב שאם תהיה איזושהי מכניקה טובה שנוכל להמשיך איתה ולתת לה בשר, והוא נותן לי פידבקים טובים, אז אני, אולי ניפגש עוד פעם להשקה נוספת.
מגניב, ממש נשמח. מעבר לזה, אולי ככה גם תקראו לי לפני טסטים מדי פעם.
לגמרי.
אני גם מצטרף. אני תמיד אוהב לנסות משחקים חדשים.
בכיף.
אבי?
את האמת שזה... אני לא חושב שזה משהו שאפשר לעצור. כל הזמן עולים רעיונות חדשים, כל הזמן יש. ויש לי רשימה, יש לי פנקס כזה עם רשימה שיש בו משהו כמו 6-7 רעיונות למשחקים.
וואו.
ואני, אבל שוב, אני לא איזשהו גיימר שאני יודע את כל הטכניקות משחק ואת כל הסוגים של המשחקים ומה בדיוק עושים ומה לא. אני בודק מה מתאים לי ומה פחות מתאים לי ואיך הייתי רוצה שזה יהיה ומה הייתי רוצה שיעשו, וזהו.
אבל אני רוצה להגיד שזה אפילו עוד יותר מרשים שאתה בכלל לא מגיע מהתחום, זאת אומרת, בדרך כלל הדברים האלה מגיעים כשאנשים מכירים ואתה יודע, ודווקא כמישהו שמגיע לגמרי בחוץ זה עוד יותר מעניין.
יש בזה על משהו, הכיף ביותר זה גם לבנות את זה, זאת אומרת, ממש מאפס, להתחיל מהפוטושופ, להתחיל מהזה, זה... בניתי משחקים שהם משחקי קופסה, שהם ממש חתכתי את העץ,
וואו.
איבדתי אותו, וממש יצא איזה משחק כזה מטורף, עם גולות שעובדות בזה, וכן.
וואו,
זה יופי. מרשים. זה ממש מרשים. האמת שהייתי רוצה לשמוע יותר על המשחק שסיפרת לי עליו עם הקלפים, שהמצאת במיוחד בשביל הבן שלך, כשהוא היה בן 4.
אוקיי. זה לא משהו שיצא לאור, זה לא משהו ש...
זה לא משנה.
הצעתי אותו וכולם. זה משחק קלפים מאוד מאוד פשוט, שמותאם פשוט למה שאתה יכול לשחק עם ילד בן 4, הוא לא צריך להחזיק קלפים. זה משחק כאילו שאנחנו בונים מגדל, וגם בסוף המשחק, הדרך לדעת מי מנצח, זה שמים את הרימת הקלפים מול הרימת קלפים לראות מי ניצח. זאת אין פה לספור. ואם הן די דומות, אז אנחנו בטקו, זאת אין... אין פה איזושהי תחרות, והמשחק עצמו הוא... יש במשחק הזאת שאלה אחת, של האם אתה רוצה עוד. אתה מביא לו קלף, קודם כל קלף הפוך, ואתה שואל האם אתה רוצה עוד. ואם הוא אומר כן, אז הופכים קלף. אם זה קלף ירוק עם דמות שבונה בניין, אז שמים את זה מולו. ואם הוא אומר לא, אז מה שעד עכשיו אספת, הולך לקופה שלך. עכשיו, אם הפכתי את הקלף הוא אדום, אז הקלפים האלה שעכשיו אספנו, הולכים לפח. וזה... א' מלמד אותו גם מדי פעם להגיד, עצור, ולא, כן אני רוצה עוד, כן אני רוצה עוד, כן אני רוצה עוד.
מגניב.
זה משהו שילדים בני 4 מאוד אוהבים, כי מבחינתו הוא רק יקבל עוד, הוא לא רואה את הסכנה בזה. אתה מחשב את הסטטיסטיקה, יצאו כבר 7 אדומים, יצאו 3 כחולים, לא יודע מה.
כן.
ויש בזה משהו נורא יפה לראות, אתה רוצה עוד, כן, אתה רוצה עוד, כן, אתה רוצה עוד. לא. ילד בן ארבע אומר, לא, אני רוצה לשמור את זה. ואז לראות בסוף מי, יש לי יותר, יש לי יותר, יש לי פחות. משחק נורא נורא מהיר, עבד נורא נורא יפה, וזה פושי עולק, אבל ברמה הכי פשוטה.
בדיוק.
והיתרון הוא שהקלף הראשון שאתה מקבל הוא הפוך, אז גם אם אתה יודע ששליש מהקלפים הם אדומים, אתה לא יודע מה היה הקלף הראשון שקיבלת. יכול להיות שזה היה אדום ויש לך לפחות שניים ירוקים, יכול להיות שלא, אז יש פה איזה אלמנט של מזל, וזה פושי עולק, וגם אם לא הצלחת, אז עוד שנייה מגיע התור שלך שוב, כי זה משחק כאילו, אמנם החפיסה היא המון קלפים, אבל כן. הם מדברים נורא נורא מהר. ובזה סיימת.
מגניב.
זה משחק נחמד. הצלתי את זה לדיאמנט, שזה יתרון של דיאמנט, באמת. מקשיבים ליוצרים ישראלים ואומרים, בואו, תראו לי מה שיש לכם, ואם זה מגניב ניקח, ואמרו, כשזה פשוט מדי וקל מדי ו... תמיד יש את המחשבה שלא להפוך את זה ליותר קשה ויותר מעניין, אבל אז אני מאבד את כל הרעיון שאמרתי, בואו נעשה את הצ'קליסט, מה ילד בן ארבע רוצה. הוא לא יכול להחזיק יותר משלושה קלפים, הוא לא... משחק זיכרון, כמה אתה יכול לעשות כאן? משחק זיכרון עם ילד בן ארבע. וכן, אתה רוצה קלפים, אתה רוצה פשוט, אתה רוצה קל, אתה לא רוצה לספור ניקוד בסוף, שאתה עם 17 ואני עם 12, שתסביר לו מה זה 17 ו-12.
ילד בן ארבע. אני לא יודע איך זה מבחינה שיווקית, אבל הוא באמת נשמע, לפחות מבחינת כיף, הוא נשמע מאוד כיף. זאת אומרת, מאוד כיף לשחק אותו.
כן. כמו משהו שרץ כזה, ופותחים, פותחים, לפה, 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 ו... אוקיי, ובודקים...
זה משחק מעולה לקזינו. חשבתי ללכת לשלב הבא, ללכת לקזינו ולהגיד
להם, בואו, קחו את זה. זה לא רק. הייתי רוצה לשמוע ממכם כמה טיפים, אולי לאנשים שממציאים משחקים, הרי בסוף אנחנו מדברים על המצאת משחקים ויצירת משחקים, ונגיד שהמצאתי משחק, כן? ויצרתי לו פרוטוטייפ. יש לי פרוטוטייפ מוכן, והתחלנו לעשות פלייטסטינג, והכל טוב. השאלה היא מה אני עושה הלאה? איך אני הופך אותו למוצר?
שאלה קשה.
אני יודע, זו שאלה שלדעתי מאוד מעניינת הרבה אנשים, בעיקר מהסיבה של, זאת אומרת, אנחנו... אומרים כל הזמן שאין הרבה יוצרים ישראלים, אבל זה פשוט לא נכון. רוב היוצרים הישראלים יוצרים למגירה, וזה חבל. והייתי רוצה לשמוע, מה אתם יכולים להביא טיפים? מה אני עושה עכשיו?
אני יכול להגיד שנראה לי, ועוד פעם, זה לא מתוך חום או ניסיון, שבגדול יש לך שני מסלולים. יש לך מסלול של איזשהו הדפסה עצמית, ויש לך מסלול של לנסות ולשווק את זה לאיזושהי חברה. לפחות כ... אדם פרטי שלא מתכוון לעשות מזה עסק, ואני חושב שאולי רוב האנשים שאתה מדבר עליהם שיוצרים למגירה, כמו שאתה קורא לזה, רוב האנשים כנראה ירצו ללכת על האופציה השנייה, כי הם לא ירצו להתחיל להיכנס להפקה, והם צריכים בעצם ללמוד מקצוע חדש לכל הדבר הזה. זאת אומרת, גם אם המשחק שלך מעולה, זה לאו דווקא מבטיח איזושהי הצלחה בשוק, כי השוק יש לו כללים משלו, וזה גם קביל לכל מיני תחומים אחרים, כמו ספרות וכן הלאה, אנשים עם ספרים מעולים, לאו דווקא מגיעים לקדמת חנות הספרים. אז אני חושב שאולי המהלך היותר חכם זה לנסות ולמקד את זה באנשים או ביצירת קשרים בחברות הרלוונטיות, ובאמת אנחנו מדברים פה, מהללים פה את אימרי ודיאמנט, וזה באמת מקום טוב להתחיל, או פוקסמיינד, או חברות אחרות שיכולות להיות מקום טוב שאתה בא ואתה מראה מה שיש לך, וידעו גם להכווין וגם לתפוס את הרעיון אותו, וגם לדעת לקדם אותו, כמו שאמרנו פה, עם רעיונות טובים, כדי לדעת גם איך זה יכול בסוף להימחר טוב.
מעולה, תודה.
אני חזק את מה שאופר אמר, אני חושב שיש בזה המון אלמנטים, אחד מהם הוא באמת ללכת, ההמלצה שלי בתור מישהו שהוא, כמו שאמרת, יוצר למגירה, קודם כל תצא ותראה, אולי יש לך משהו שיאהבו, אבל אם אתה יוצא, אז תצא לחברות גדולות. לא לכל מיני אנשים קטנים, שאתה לא יודע מה יעשו עם זה, יגידו לך, משחק לא טוב ויומיים אחרי זה יוציאו את זה, שאולי זה, אני יודע שאצלי זה היה הפחד. אמרתי, עשיתי משהו ועכשיו מישהו ישמע את זה, יעשה שינוי קטן והנה זה שלא. אז באמת ללכת לחברות גדולות שמעוניינות בזה. ולמזלנו מצאנו באמת את דיאמנט, ויש בזה עניין של מזל, ואפשר גם לעשות מחקר, זאת אומרת, אני יכול להגיד שאני, אחד מהמשחקים שעשיתי, באמת כי אני לא מישהו מתחום המשחקים, אז יצרתי משחק, הוא היה מעולה מבחינתי, ושיחקתי את זה עם הבן שלי, ומאוד נהניתי, והוא מאוד נהנה, ואז שהראיתי את זה לאימרי, אז הוא עושה, מה אתה צוחק? לקחת איזשהו משחק מאוד מאוד מוכר, ועשית אותו מאוד פשוט, וזה משחק שלא שמעתי עליו מעולם. אז הוא פתאום הראה לי, אמרתי, טוב, אני מבין איך זה דומה למשחק שלי, אבל
סופר. איזה משחק?
איזה משחק זה היה?
אני לא זוכר איך קוראים לזה. אני לא זוכר, הוא שתראה לי איזה סרטון יוטיוב, אמרתי, אני מבין איפה הוא אומר שזה דומה למשחק שלי, אז עם כל כך הרבה חוקים וכל כך יותר מסובך, לקחו את זה כאילו לכיוון אחר, ואני הלכתי אליי יותר פשוט, יותר קל, ואני יכול להבין איך יגידו שלקחתי את הרעיון והפכתי לפשוט יותר. אז כן גם לעשות מחקר ולראות מה באמת יש. כמו שאומרים שבשביל להיות סופר אתה צריך לקרוא המון המון ספרים, אז אני חושב שבשביל להמציא משחקים כדאי שתכיר משחקים. אז זה מה שאני עובד עליו עכשיו.
בואו נעשה ככה איזה שוט זריז, משחק אחד שאהוב עליכם במיוחד.
אני כנראה צריך להגיד את Dominant Species. בהחלט מהכבדים. אני חושב שאמרתי לך בהתחלה שאני קצת נכנס לתחומים הכבדים יותר, זה כל המשחקי GMT. זה באמת משחק מאוד brainy כזה, זאת אומרת, אתה יושב ודוגר עליו, יש לו כמה מכניקות מאוד מעניינות, במיוחד העובדה שאתה יכול, בעצם שני אנשים שונים יכולים לשלוט באותו אריח בדרכים שונות עם תוצאות שונות, שמייצר איזשהו מין... הם לוקחים את זה להרבה מקומות מאוד מעניינים, וזה משחק מאוד מאוד יפה. ככה, דיזיין מאוד נקי. אני אגיד עוד אחד, אם תרשה לי, שזה The Mind.
אוקיי.
זה ההפך הגמור.
לגמרי. החוש השישי קוראים לו.
לגמרי.
כן.
פשוט תמצות של חוויה משחקית בצורה די מושלמת. יוצא לי להעביר כל מיני קורסים על משחוק ודברים כאלה לכל מיני צוותים חינוכיים, אז זה אחד מהדברים שאני אוהב להתחיל איתם, כי הוא באמת מיד מכניס אנשים לתוך האווירה,
והוא לגמרי.
משהו אחר לגמרי, כן.
אתה יודע שיצא עכשיו The Mind Extreme.
כן, שמעתי, אז אני קראתי את החוקים וחייב להגיד שקצת נרתעתי מלהתחיל לשחק איתו.
לגמרי מבין אותך.
אבל זה גם מגיע.
ויורדים, the mind goes boom.
לגמרי.
מה איתך, אבי? יש איזה משחק או שתיים שאתה מאוד
אוהב? שוב, אני לאחרונה התחלתי לשחק הרבה משחקים, אם זה קטן, אם זה Seven Wonders וכו' וכו', אני התחלתי להתחיל להיכנס לזה. ובתור איזשהו משחק חימום, אז שיחקנו First Court, נקרא, את האמת שאיך שסיימנו לשחק וחזרתי הביתה עוד באותו ערב, קניתי את המשחק באמזון. עשה איזה משהו, אמרתי, I need to have this.
מגניב. על מה זה, מה זה?
משחק שיש בו 9 תמונות, ואתה צריך, אתה רואה שתי תמונות עם השחקנים שלידך, והם רואים שתי תמונות, צריכים עוד איזה תמונה, ואתה צריך להגיד איזה מהקומבינציות יהיו על הלוח, וזה יותר משחק של הוא ראה את זה, הוא לא ראה את זה, זה כן ראה, למה הוא יימר על הפינה, אף אחד לא ראה הפינה, מי ראה מה, זה משחק הזה של אני חושב שהוא חושב שאני חושב, שהוא לא חושב שאני יודע שהוא לא יודע, כזה.
First Court.
Cursed Court. החצר המקוללת.
Cursed Court, אוקיי.
נשמע מעניין מה.
לגמרי נשמע.
כן, באמת, איך שחזרתי הביתה קניתי את זה. אני מחכה שזה יגיע. זה היה לפני יומיים ואני מחכה שזה יגיע.
אוקיי, אופר אמר שיש עוד איזה משחק שהוא אהב, אז בוא נלך על עוד משחק. יש לך משהו כזה
בשביל? אין לי כל כך בשלוף, אני לא איש משחקים, אהבתי מאוד קטן.
מה אהבת בקטן?
שזה גם רנדומלי וגם יש לך המון מחשבה, ואהבתי שפתאום באיזשהו שלב כולם מתאגדים נגד זה שמוביל.
אוי, לגמרי. הדבר שאני הכי אוהב בקטן זה המסע ומתן, כאילו, האינטראקציה שם לדעתי מדהימה, והיא אימא שעושה את המשחק, לאו דווקא האסטרטגיה.
נכון, וזה שפתאום אתה רואה שמישהו מתחיל להוביל, ואתה מנסה לשכנע את האחרים של בואו, תפסיקו לסחור איתו, בואו נראה לו מה זה, ואז פתאום אתה זה שמוביל, ואתה מנסה להיות הכי שקט שאפשר, לא לעשות שום רעש בשולחן שאף אחד לא ישים לב לזה.
מגניב לגמרי. טוב, אז תודה רבה לאופר ולאבי, תודה רבה לכם, לימדתם אותנו היום על פיתוח משחקים, ומעבר לזה אני מקווה שהשתתפנו בהתרגשות הזאת של להוציא לאור משחק ראשון, כמו שאמרתי בהתחלה, זה משהו שהוא מגניב אותי לחלוטין, ואני מת להגיע לזה, ומקווה באמת שיום אחד אני גם יצליח להגיע לשם. אני כל הזמן חופר לאימרי שיעזור לי ונמציא משהו. נגיע לזה עוד יום אחד.
נחזיק אצבעות בשבילך.
תודה רבה. אבל לפני שאנחנו נסיים, אני יודע שאבי אתה קצת פחות בתחום של המשחקים, אבל אולי גם אתה תוכל לענות על זה. אני נוהג לשאול שאלת הפתעה, לרוב ממש בסיום, והשאלה ההפתעה היום היא שאלה פשוטה, כן? אבל בוא נראה. איזה סוגי משחקים לדעתכם הייתם רוצים עוד לראות כאן בישראל, בפיתוח ישראלי?
זה לוקח אותי לשני כיוונים די שונים. ברמה האישית, הבן שלי הקטן, שהוא בן 5 אמרתי, נורא נורא קשה לו להפסיד, ואחד מהכיוונים שאני הולך אליהם די חזק בזמן האחרון, בגלל זה, זה כל הנושא של משחקים שיתופיים, או שיתופיים למחצה, או איזשהו קונספט בסגנון הזה. זה תחום שקצת התפתח, אבל לפי דעתי יש לו עוד איזשהו פוטנציאל. משחקים כמו Spirit Island, ונגיד The Mind, כאילו שלוקחים את זה לכל מיני כיוונים מעניינים, אז אני חושב שזה יכול להיות מאוד מעניין ונחמד. גם ברמה החינוכית לילדים, זה אחד. הדבר השני זה משחקים, אני חושב, קצת יותר... נגיד יורים קצת יותר מורכבים, אני לא חושב שיש כל כך הרבה, אני אישית לא מכיר לפחות, אתה יודע, דברים כמו, לא יודע מה, דברים של קטן ומעלה, טיגריס, אימפיריאל, קונקורדיה, כאילו מהדברים קצת יותר מעניינים, אני לא כל כך מכיר משחקים כאלה, ובהחלט יהיה נחמד שישראל תהיה על המפה במובן הזה, עם איזשהו פרידמן פריס, או אתה יודע, איזה קניציה ישראל, אלי כזה, אז מישהו יצטרך להרים את הכפפה לזה מתישהו כנראה.
מקווים לזה בהחלט.
שואל אותי, כמו שאמרת, אני לא הכי בקיא בתחום, זה לא תחום העניין שלי, זה מאוד מעניין אותי, אני לא מכיר מספיק, אבל אני מסכים שמשחקים שיתופיים זה משהו שהייתי שמח שיהיה יותר, ואז יותר פמילי גיימס כאלה שהם משחקים שיתופיים, אבל לא שיתופיים שבאיזשהו שלב יש אחד שאומר, בואו, שנעשה ככה כי... אני מכיר את המשחק, אלא משהו שבאמת הילד יוכל גם להוביל, ולא בהכרח יש את התשובה הנכונה או לא נכונה, ואז אבא צריך להגיד, לא, 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 עשו ככה אחרת. זה משהו שיש הרבה במשחקים שיתופיים שאני כן מכיר, שאם לא תכווין, אז זה לא יקרה, אז אני רוצה משהו שהוא יותר קליל אולי.
מגניב.
אני יכול להוסיף עוד משהו אחד? זה לא לגמרי מהתחומים של יורו גיים, אז אני לא יודע כמה... צופים והשומעים התחברו לזה, אבל דווקא כפסיכולוג, יוצא לי הרבה פעמים לראות משחקים טיפוליים, שאמורים, נגיד, לדבר על רגשות ודברים כאלה, וזה כמעט תמיד משחקים די דלים מבחינה משחקית, זאת אומרת, הם הרבה פעמים מאוירים יפה, ולפעמים גם הקונספט או התמה היא באמת מעניינת, אבל המשחקיות היא הרבה פעמים די דלה, אז אני גם לא מכיר משחקים, מחול שבאמת מצליחים לפצח את זה טוב, אבל זה גם יכול להיות כיוון באמת נחמד ומעניין שאני אישית אשמח מאוד לקנות אם אני אמצא איזשהו משחק טיפולי כזה באמת שהוא מעניין וככה משחקית.
מעניין, טוב, נראה, אולי מישהו באמת ירים את הכפפה ויביא לזה או כמובן או מישהי, כן?
כמובן.
אז אופר, אבי, שוב המון המון תודה, ושוב המון המון מזל טוב על יציאת המשחק. אני כל הזמן חוזר לזה, כי זה פשוט כיף, זה אדיר, שהנה יש תוצר שלכם בחנויות פשוט לגשת ולקחת. לפני שאנחנו מסיימים, האם תרצו להוסיף עוד משהו?
תודה רבה, דימה. ממש הכיף להתארח. אני באמת חושב שזה ממש ממש מגניב שאתה ככה מקדיש פרק ליוצרים ישראלים, לככה יצירה מקומית, ומקווה שתודה, נתראה בשמחות. יצא לנו להיפגש בפרדס חנה שם בפלייטסט, ואולי גם בעוד כל מיני אירועים.
יאללה, אינשאללה. מה שנקרא.
ושתזמין אותנו גם לתוכנית של היוצרים שכבר עשו יותר מ10 משחקים בשוק.
יאללה, בכיף, בשמחה ובכל הכוח לשם.
אז מאזינות ומאזינים, תודה רבה שהאזנתם. אנחנו מעריכים את זה מאוד. אני ממליץ לצפות בערוץ היוטיוב שלנו כדי לגלות על עוד משחקים חדשים ומעניינים, וכמובן, אל תשכחו להירשם גם כמנויים. עד כאן להפעם. שוב, תודה רבה לאבי ולאופר. אני דימה גוכשטט, מיפלטרי גיימס, תהנו מלא. יאללה ביי.